השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
המפגש הזה, וגם אני בתוכחי שעברו עליו, כל חבר שעברו עליו מהבוקר, ואם היינו עושים מגיעים יותר טוב, אז מנסתם היינו צריכים ככה לעשות איזה שהם כמה ריקודים וכמה שירים כדי להיפתח. אבל אף כשאנחנו יושבים עכשיו ברגוע ונעים ויש מזגן ואפילו קפה, אף כשאנחנו יש לנו הרבה 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 דברים שיושבים לנו פה בתוך הראש, ואנחנו מצליחים לעשות בחיים האלה היום דברים במקביל. כלומר, זה מדהים שאנחנו יכולים לשמוע הרצאה, כמו שדיברנו על זה כמה פעמים, ולהעביר מיליון ואחת מחשבות שאנחנו חושבים אותם עכשיו. מן הסתם, אם אנחנו מתחילים את ההרצאה שלנו עכשיו, את הדיבור שלנו עכשיו, אז יכול להיות שנפגוש אתכם בעוד 10 דקות, רבע שעה. כי אני צריך לאסוף אתכם. אני גם צריך לאסוף את עצמי. אז נתחיל עכשיו את החימום, מנסה כמה שבעוד רבע שעה אנחנו נתחיל להיפגש. ריקודים באו לעזור לנו בעניין הזה. אני אנסה להסביר לזה את ההקדמה של העניין הזה של הריקודים. העולם שלנו הוא צועד לקראת גאולה. העולם הזה, ואנחנו בתוכו, צועד לקראת משיח, שיבוא משיח. יבוא משיח. תהיה גאולה. ושם לא יהיה שום הבדל בינינו. כולנו נשב ומן הסתם נשב עם איזה כלי נגינה, אחד עם הפה שלו, אחד עם הגיטרה שלו, אחד עם החליל שלו, אחד עם הטוב שלו. אתה יודע, שאתה לא יודע לנגן, מקבל את הטוב תמיד. כל אחד ישב עם הכלי נגינה, ומן הסתם אנחנו הרבה הרבה מתוך זה נשב ונבלה בריקודים ובשירים ובתודות ובשבח. ככה זה יהיה כשיהיה ברור לנו שאנחנו בתוך הגאולה לגמרי. זה עוד לא ברור לנו, אבל כשאנחנו נבין שאנחנו בתוך הגאולה ועם המשיח והכל, אז יהיה ברור לנו שאנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו כבר לא נרוץ לעבודה כמו לחוצים, משעה 6 בבוקר עד שעה 6 בערב. אנחנו מן הסתם יכולת לעבוד חצי יום, כמו הרבה אנשים. תחילת המתים זה מה שקורה פה כל פעם ביום חמישי. והגאולה, בעזרת השם, זה שזה יהיה קבוע. אז במהלך השיעור אנחנו נסביר את זה יותר ויותר. אבל אני מדבר רגע על גאולה ועל משיח. כשיהיה גאולה ומשיח, כמו שאנחנו נדע שאנחנו בתוך הגאולה ובתוך המשיח, זה יקרה. כתוב, חכמים בשיעור אומרים את זה דבר מאוד מדהים. הם אומרים שכשיבוא המלך המשיח, אז הוא יבוא, והוא יגיד לכולם שהוא הגיע, אף אחד לא יאמין לו. ואז הוא ילך לגג של בית המקדש, ויעלה על הגג הזה שם, ויגיד, חבר'ה, אני הגעתי, ואם אתם לא מאמינים, תסתכלו באיזה אור, אור שזורח, כולם מסתכלו ויגידו, עכשיו אנחנו מבינים שהגעת. יש הרבה מה לעיין כאן. אבל אתם יודעים מה אתם ואני רואים בתוך הדבר הזה? אנחנו רואים שאתה יכול לחיות בתוך גאולה, בתוך זמן של משיח, זה בכלל לא קשור אליך, אתה לא מחובר למה שקורה. אתה לא יודע שאתה בגאולה במשיח. אבל כשיבוא גאולה במשיח, כלומר שאנחנו נדע שאנחנו כבר נמצאים שם בפנים, אז אנחנו נעשה מזה הרבה. אנחנו פחות נעבוד, ואנחנו יותר נשב אחד עם השני, ויותר נשיר, ויותר נגיד תודה, ויותר נשבח, והרבה הרבה הרבה יותר נרקוד. עוד אנחנו לא עכשיו ככה בהתחלה של הדברים. מתי אתם עובדים? מתי אני רוקד? אז רוקדים ששמחים, את אומרת. אז אם תשימו לב, אתם תראו ש... וואי, יצאו עכשיו מיום השואה, נכון? אנחנו הולכים לקראת יום הזיכרון. אנחנו חזקים בקטע של טקסים של יום השואה וזה יום הזיכרון. אנחנו מה זה חזקים במקום הזה? אתה כל שאלה שואל עצמך, איך הם ישברו את השיא הפעם? כלומר, איך הפעם הם יסחטו עוד יותר את כל הדמעות שנשארו לי? ויהיה עוד איזה משהו מרגש, ועוד איזה סיפור של אמא, ועוד איזה סיפור של חייל, ועוד איזה משהו נוגע בלב, ומה עוד יעשו בריאליטי טיווי כדי לקחת מני את כל הדמעות? עם שלנו הוא יודע מאוד מאוד טוב לבכות, ומאוד יודע להתאבל, אבל בנושא של השמחה ובעיקר בנושא של הריקודים, זה מאוד מאוד קשה לנו. זה מאוד 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 קשה לנו. זה קשה לרקוד. אז מתי אנחנו רוקדים? כשאין לנו ברירה. מה זה נקרא לרקוד שאין ברירה? שקיבלת הזמנה לחתונה. זה כאילו אומרים לך, שמע, ועוד שבוע, ביום שני, שבוע, ביום, את חייב, את חייבת לרקוד. אין מה לעשות, את חייבת. כלומר, תשבי בזה. עכשיו, אנשים כבר הגיעו למסדק, כבר הצליחו לעקוף את זה, כי אתה יכול לקבל את ההזמנה ולהגיע לאולם, ואתה מאלה שלא רוקדים. ברוך השם שהשם המציא את המוזיקה, שקרה מוזיקה מזרחית, שהיא בסופו של דבר, היא גורפת את כל מי שגם אפילו לא מצליח להזוז כבר במוזיקה אירופאית, יש משהו במוזיקה מזרחית, שאפילו אם אתה נשאר לשבת במקום, משהו בכתפיים יתחיל לזוז לך. כי היא מאוד מזיזה. אבל אתם רואים שבנושא של לרקוד, אנחנו, רק כשאנחנו מוכרחים ממש אנחנו עושים את זה, אבל בלהתאבל ובלחקות ביחד ובלהזדהות עם הכאב, זה אנחנו בדיוק שם. אז הצדיקים אומרים שאנחנו צריכים להיות בדיוק הפוך. אנחנו צריכים יותר לרקוד ואנחנו צריכים פחות להיות עצובים. דיברנו בשלושה שיעורים הקודמים על העניין של השמחה, ועוד נדבר על השמחה, כי אמרנו שמה שאנחנו רוצים לדבר זה על השמחה. מה שאני רוצה שנעשה הפעם, או שנדבר עליו, לאט לאט ניכנס אליו, זה לנסות להכריח את השמחה להיות בתוך החיים שלנו. להכריח. כי אם אתם זוכרים את השיעור הקודם, בסוף השיעור, ב-10 דקות האחרונות, או ב-15 דקות האחרונות, דיברתי איתכם, סיפרתי לעצמי ולכם, שמאוד חשוב לכם ולי לשמוע אנשים שמקרינים שמחה ומשפיעים שמחה ומדברים על התחזקות. זה מאוד מאוד חשוב. והסברנו שברעיונות טובים השמחה לא נמצאת. ברעיונות השמחה לא נמצאת. אפשר לתת שיעור מדהים על שמחה ואפילו לדמיין שאני בשמחה. אבל אני לא בשמחה. אז בשביל זה יש את הנושא של הריקודים. מה החידוש של רבי נחמן? למה יש לו שתי נונים בתוך השם שלו? יש לו נון בהתחלה ויש לו נון בסוף. אז אתם יודעים, אנחנו בזמן של ספירת העומר. אנחנו סופרים עד יום 50. אנחנו כולנו נמצאים בחדר טראומה, מבחינה נפשית. אנחנו נמצאים במקום הזה. יש הרבה עצות טובות שמסתובבות פה בעולם, אבל העצות שלנו נמצאות אחרות לגמרי. לישן סמים זה לא חוקי. מדינות מסוימות באירופה זה חוקי. פה זה לא חוקי. אבל הרבה אנשים מתפללים שזה כבר יהיה חוקי.
אז זה יכול להיות מקום לא חוקי. עומדים כל מיני משלטים.
אוקיי. בואו ננסה להבין רגע. בואו ננסה להבין, בלי להטיף לישן סמים, אבל ננסות להבין רגע את העמקות שבדבר, כי בכל דבר יש עמקות. בכל דבר יש עמקות. רבנו לימד אותנו שבכל דבר בחיים, אפילו בשמות של גויים, אנחנו מתבוננים ואנחנו רואים שם עמקות. משיח נקרא בלשון הנביא אדם שמריח. חותם והערכה, ריח, זה דבר שקשור למשיח. המשיח שיבוא ויתגלה, אז נתגלה בכל אחד ואחד, נתגלה בעולם, וכל אחד יהיה מאוד חזק עם הנושא של האב שלו. מה זאת אומרת הוא יהיה חזק עם האב שלו? זה אומר שהוא יוכל להתקרב לאנשים והוא פשוט יריח אותם. הוא יריח בן אדם טוב, הוא יריח בן אדם לא טוב. הוא יריח את האוויר ויצאו לו דיבורים בהם לאוויר. למשל, הוא יהיה באיזשהו מקום שבבוקר לא דיבור שם יפה, הוא יבוא לשם שעה 8 בערב, יריח את האוויר, והאוויר ספוג שם ממילים לא טובות. כל אחד ואחד מאיתם יריח את האוויר הזה שם, כשיבוא משיח, ואז פתאום הוא יראה שהוא מדבר לא לעניין. הוא יבין שהוא מצד האוויר לא טוב. יקחו אותו לאוויר במקום אחר, אוויר פתוח, הוא יריח, ופתאום הוא יראה שיצא לו דיבורים מסוג מסוים. הוא ילך למקום אחר בארץ, הוא יריח שם את האוויר, ויצא לו דיבורים אחרים. הסם שממנו, הצמח שממנו מפיקים סמים, זה מריחואנה. וזה לא סתם. יש אלוקות בכל דבר. יש אלוקות בכל דבר. מה, מה, מה זה המילה בתחוונה? זה מריח.
רגע, עכשיו
אני שאלה, אמרתי בתחילת השיעור שלא מתאים לזה. אני רוצה גם להתבונן איתכם בדבר הזה, כי אני רוצה להראות לכם תחליף לזה. אבל במילה בתחוונה נמצא המילה, זה הטבע מריח. כי זה עניין של ריח. אלא, מי שלוקח את זה, אז הוא שואל כל הזמן, אנא, אנא, איפה אני נמצא? כי הערכה של הדבר הזה היא לא הערכה שמביאה לוודאות בחיים, אלא היא מביאה לדיבור, היא מביאה למצב של אנא. בורא העולם שתל בתוך צירוף האותיות של הצמח את כל מה שהוא אומר. הוא גם שתל בתוך המילים האלה מה אנשים רוצים. כי אנשים שואלים אנא בבלבול, הם גם שואלים אנא מי אני ומה אני ולאן אני הולך. הם יודעים שלענות על השאלות האלה אפשר להשתמש בחוש הריח. אם הם לא יודעים את הנשמה שלהם יודעת, אז לכן הם לוקחים צמחים. והצמחים לא עוזרים. אבל אנחנו נמצאים בעידן כזה, שזו הסיבה שכמעט כל אדם שלישי יכול לקחת סמים. כיוון שהלחצים שאנחנו עוברים, והמחשבות והקשיים, הם כל כך גדולים עלינו, ששום דבר לא יכול לפרק את זה. הם לא מקום כל כך חזק כמו זה. אבל אסור לקחת את זה. זה לא נכון. אבל משיח, הוא יביא תרופות מהמקום הזה. מה ההבדל בין תרופה לבין סם? תרופה שאת לוקחת, את צריכה להאמין שתעזור לך. את מכירה את זה שיש לך איזושהי בעיה מסוימת, והחלטת שאת, או נגיד שאת עכשיו החלטת ללכת לרפואה משלימה, אז אנחנו כציבור ישראלי הרבה מאוד סקפטיים לנושא של הרפואה המשלימה. יש דברים שמאמינים יותר, מאמינים פחות, אבל תמיד אנחנו מרגישים בפנים שהטיפול הזה, השיאצו הזה, או הדיקור הזה יעזור לי אם אני אבוא עם הרבה אמונה. אם אני אבוא עם הרבה אמונה, אז זה יעזור. כשאתה לוקח תרופה, אתה צריך הרבה אמונה. כשאתה לוקח סם, אתה לא צריך אמונה. זה עובד. מי שלוקח סם, הוא לא צריך להאמין שזה ישפיע עליו. מהרגע שהוא לקח את החומר, הוא מסתכל, פותח שעון, ועוד שעה, שעה וחצי או פחות, טק, זה עובד, לא משנה מי הוא, מה הוא, אם הוא חגר חגורת בטיחות, אם הוא היה מוכן לזה, אם הוא לא היה מוכן לזה, זה לא משנה בכלל. זה עובד עליו אם הוא רוצה ואם הוא לא רוצה. זה למעלה מהכוח של האמונה והבחירה. בבית חולים, כשחולה הוא חולה מסוכן, לא נותנים לו אקמול בפה. נותנים לו סם של אקמול. את זה הם מזריקים לווריד. ועכשיו, זה לא משנה אם הוא יאמין, הוא לא יאמין, אם הוא אכל לפני זה, אם הוא לא אכל לפני זה, זה לא משנה. זה בטוח עובד, זה משביט את הבן אדם, וזה מביא אותו לייעוד שזה צריך להביא אותו. זה הכוח של סם. אנחנו נמצאים במצב כזה, כל אחד איפה שהוא נמצא, שאנחנו חייבים לקבל עצות כאלה. שממש כמו סמים בעבורנו, סמים רוחניים טובים, אבל זה מה שאנחנו צריכים. כלומר שהכל כך קורה כל כך מהר, ואנחנו כל כך לפעמים חדשים בכוחות שלנו, שאין לנו זמן לגייס את זה ואת זה ואת זה כדי שזה יתחיל לעבוד. אז את הסמים האלה לוקחים מהתרופות של המשיח. המשיח הוא נמצא, את מה שכתוב בפנימיות, במקום שנקרא שער הנון. יש לנו ממתת שערים בהבנה של אלוקות, ויש שער שנקרא נון. מה זה אומר במילים פשוטות? הכוונה היא, זה אומר שיש עצות ותרופות והבנות שנמצאות בתוך העולם הזה. אנחנו כולנו אנשים אינטליגנטיים, רציונליים, הגיוניים, אוהבים לשמוע שיעורים הגיוניים. אבל ממה אנחנו נהנים כשאוהבים לשמוע שיעור הגיוני? יש לנו פה חוש. שכשהוא רואה דברים יפים, הגיוני, הוא נהנה. אז הוא אומר, וואי, איזה שיעור נחמד, איזה רעיון יפה, איזה עצה חכמה. אבל דיברנו בשיעור הקודם, שאפילו שהשיעור יפה והצעה היא מאוד חכמה, הרבה פעמים זה רחוק מאוד מלקיים את זה. כי אמרנו, אנחנו כבר מלא רעיונות, מלא רעיונות. יש לי מלא רעיונות, יש לי מלא מחברות, מלא קלסטרים בבית, אני לא עושה איתם כלום. אז בשביל זה מגיע המקום של הנון. השער של הנון, שהוא השער של המשיח, זה שער שמגלה תורות כאלה, והבנות כאלה, ועצות כאלה, שאם אתה רוצה או אם אתה לא רוצה, זה עובד עליך. ריקודים זה דבר כזה. ריקודים זה לאנשים לא שמחים.
קל לכל הקיצים.
כן. ריקודים זה אנשים לא שמחים. מי ששמח הוא לא צריך לרקוד. יכול שהוא גם רוקד, אבל גם הוא הולך עם שמחה. מי שלא שמח, הוא רוקד. מה מיוחד בתורה של משיח? משיח הוא אחד כזה, הוא עיניים של משיח, שבתוך אשפה או בזבל הוא מוצא יהלומים. אתם מכירים אולי את האנשים האלה שהם אומנים, ובבית שלהם הם מביאים, יש להם מלא מלא חומרים, ואתה אומר, וואי, מאיפה עשית את הכסיפס הזה, או את השביל הזה? הוא אומר, כן, אני הלכתי למזבלה השכונתית, ופתאום מצאתי שם איזה סק שזה, הוא אמר לך, בשבילך זה זבל, אבל בשבילי, הנה, אתה רואה, עשית את השביל היפה הזה. אולי נפגש שם אנשים כאלה, שמה שאת ואני אומרים שזה זבל, אצלהם זה אומנות, ואנחנו באמת מגיעים, אומרים, וואי, תשמע, זה ממש יפה. זה משיח. משיח הוא בשביל מה שאנשים אומרים, זה משוגע, זה לא נורמלי, איך זה עובד. הוא אחד שבדברים האלה הוא מומחה. את כל הדברים הוא מושך מהדברים הכי הכי עמוקים, והדברים הכי עמוקים, הדברים הכי נמוכים, והדברים הכי נמוכים זה בדרך ההשפעה. משם הוא מוציא לדברים שאף אחד לא חשב עליהם. והעצה שאנחנו מדבר עליה היום, שזה העצה של הריקודים ולרקוד הרבה, זה עצה שרבי נחמן מגלה. אמרנו, למה בשם שלו יש נון בהתחלה ונון בסוף? כי זה בדיוק אחד מהנקודות, הדברים שהוא בא ומגלה, כי הוא לוקח את כל התורות שלו, הדברים העמוקים שלו, מהמקום שמשיח יגלה. לכן, בהרבה ספרים לא מדברים על ריקודים, והוא שם דגש על ריקודים. מה התמונה של אנשים שנראים מקורבים לרבי נחמן בן יוסף? כל אחד חושב על זה, יוצא עיניי ואומר, וואי, איך אני רואה? האוטו ומורקדים, נכון? נכון, כן, אוקיי, בסדר. אבל אצל רבי נחמן אנשים רוקדים. יש חסידויות שאצלהם מנגנים. לא רוקדים. לפעמים גם רוקדים. אבל עיקר העבודה שלהם שם זה ניגון. לא משנה. לא משנה כמו מי. אבל מה זה ניגון? מה זה ניגון? הניגון הוא לקוח מהמוחים. ליד אנחנו נכנסים יותר לעומק. ניגון הוא לקוח ממוח, חשיבה. ניגון תמיד הולך למושג ניגון עמוק. ריקוד זה ריקוד. ניגון זה ניגון עמוק. למה? כי יש ניגונים עמוקים. תמיד אנחנו רגילים לזה להבין שהיוצרים הגדולים בואים בדרך כלל, הם אנשים מאוד 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 גאונים. רגע, אבל אם אני הייתי מכיר בכלל את הבן אדם הזה שחיבר את החיבור הזה, היצירה הזאת, הניגון שבכל העולם מנגנים אותו, הרי הוא בעצם שייך לכיתה ההומנית, הוא לא קשר לכיתה הריאלית. נכון? תמיד אצלנו מוזיקה, הוא שייך לכיתה ההומנית, לא לכיתה הריאלית. אבל מי שנכנס לצד לתורות של ניגון רואה שבשביל לחבר יצירות וניגון צריך להיות מאוד 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 עמוק, מאוד מתבונן. אז ניגון, מה אתם רואים מכאן? שניגון הוא שייך למוחים. תגידו, למה שייך ריקוד? ריקוד זה יותר גבוה מניגון או יותר נמוך? ריקוד זה יותר גבוה מניגון.
לא צריך ללמוד את זה, לא חשוב, זה לומדים את זה כמובן, אבל זה כבר... זה פשוט מתחבר לעשות את זה, זה נורא.
אז נדבר על ריקוד פה, על ריקוד הקרובה. אז ריקוד זה דבר יותר עמוק מניגון. ניגון הוא מהמוח שלנו. אבל הריקוד הוא מעל המוח שלנו. למה קשה לרקוד? יותר קל לנגן. אם הייתי מביא עכשיו גיטר ומנגן אתכם, בטח אתם מצטרפים אליי במקומות לכם. הייתי אומר, חבר'ה, סגרו את הטלוויזיה הזאת פה עכשיו, יאללה, אני עושה פה עכשיו וזה, וזה, בואו מתחילים לרקוד. איזה קשה זה. ואתם חושבים שאם הייתם קמים לרקוד עכשיו, ולבנות הייתי מסדר שם איזה פינה שם, עם הגברת שם, ואת הבנים שם בחדר של זוהר, ועושים וזה, אתם חושבים שזה היה רד? נגיד שכבר היינו מתחילים לרקוד. אני בטוח שכולכם הייתם רוקדים כשהידיים נמצאים באזור של הגוף. לא הייתם רוקדים ככה. יש אנשים שלא יכולים לעשות את התנועה הזאת, כי זו תנועה שמגלה. לא הייתם רוקדים ככה. להרים ידיים מעל הראש? מי מרים ידיים מעל הראש? אף אחד לא מרים ידיים מעל הראש. לכו תראו בחוץ, מישהו פה מרים את הידיים מעל הראש? אנשים יכולים להתכופף. להרים ידיים מעל הראש, אף אחד לא מוכן. למה לא מוכנים להרים ידיים מעל הראש? כי הגבול שלך ושלי עד הראש. אחרי הראש, זה פרשת שאני לא מכירה. אני לא עוברת את הראש. עד הראש, במיוחד בראש, אני מה זה חזקה. במיוחד בפרטים הקטנים. מעל הראש, אני כבר לא יודע איך לנווט שם. לכן, אל תבקש לפתוח ידיים ככה. אל תבקש להרים אותם. אם היינו עושים הרקדה, אם האנשים שצופים בנו עכשיו, היו מחבים רגע את ההרצאה, ושמים איזשהו שיר בבית, ומתחילים לרקוד, הם היו רואים שהם רוקדים את התנועות שהם מכירים תמיד. כי כל אחד, יש לו, הוא מכיר את עצמו איך הוא רוקד. הוא לא מכיר תנועות חדשות וריקוד. ושתי תנועות מרכזיות, התנועה הזאת והתנועה הזאת, כמעט אף אחד לא עושה. עכשיו, בואו לסיבה האחרונה שהייתם. אף אחד לא עושה. אף אחד לא עושה.
ריקודי
עם. בגלל שהכריחו, בגלל שהאיש עם הריקודי עם אומר, חבר'ה, עכשיו תרים לי ידיים, אין מה לעשות. זה ככה. אבל קשה לנו לפתוח ידיים, חבר'ה. קשה לנו לפתוח ידיים. קשה לנו להרים אותה מעל הראש. הריקוד זה ידיים מעל הראש. על הכתפיים, 1, 2, 3. אבל הוא קודם כל מתחיל למעלה. קודם כל. מי רוקד טוב? ילדים שבגן. מתי מתחיל השכל? השכל מתחיל ברגע שעוזבים את הגן. גן עדן. אבל הגן הזה הוא לא סתם קוראים לו גן בגיל 3-4. כי ב-3-4 שלו, בטרום חובה ובחובה שלו, הוא הגן עדן שלנו. כיתה א', הצילו חצילו. כיתה א', שיא הבעייתי לנו. מהרגע של כיתה א', למרות שיש לנו תמונה של שלום כיתה א', והמורה היא חצי גננת, והכל נראה סמיילי וחינוכים והכל, כבר מתחילים להושיב אותנו על הכיסאות, כבר תוציא מחברת, כבר... אתם יודעים שכשפרעה התחיל לשעבד אותנו במצרים, הוא לא בא יום אחד ואמר, חבר'ה, עכשיו כולם עבודות וגמרנו פה את המסיבות. הוא לא עשה את זה ככה. פרעה יצא לשטח. הם היו מכירים, עם ישראל היה מכיר את פרעה. והמדרש מספר שפרעה התחיל לסחוב לבנים. אבן כבדה, יש פה איזה יהודי שיכול לעזור לי? יהודים, מה זה טובים? רצים כולם, בוא פרעה, אנחנו נעזור לך. סוחבים, איזה וואי, יישר כוח, תודה רבה, תזכו למצוות. פרעה, עוד אבן, עוד אבן, וככה, לאט לאט לאט, הוא נשמע, ישיר את היהודים שהם יעשו את הפתאום והרמסס. כיתה א', זה מה שעושים לנו. זה לא בית ספר, זה לא גן, באמצע. אל תקבל את השיעבוד לגמרי. זה שיעבוד של השכל. אל תקבל אותו, לא ביום אחד מקבלים שכל, 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 זה מפחיד את הילדים. לאט, 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 די. נכנס עד כיתה ב', ג', ד', אתה כבר סגור בשכל. ואז כשאבא רוקד, אז הילדה אומרת פתאום, אבא, אתה מפדח אותי. אבא, אתה מפדח אותי. הילדה של כיתה א' אומרת, אתה מפדח אותי, אבל הילדה שלי שבגן, שנה לפניה, היא אומרת, אבא, אני רוצה גם לרקוד. לא אכפת לה שיהיה שם 20,000 אנשים. הילדה שבכיתה א' יצאה מהגן עדן. הגן של מרים, או תקווה, או חיה. והילדה שבגן, נשארה בגן, בגן תמיד רוקדים. אין שיעורי ריתמיקה בכיתה א', אבל כרמית הריתמיקאית מגיעה לגן. תמיד אני אומר לילדים, כשמגיעה הריתמיקאית ביום שני לגן, וזה הילדים פורחים, ואני פורח איתם עוד יותר. אני קם בוקר, איזה כיף, הריתמיקאית מגיעה לגן, אני מתלהבים על זה, וזה באמת יום הכי כיף, ואני אומר תמיד לי, למה לא מוסיפים עוד שעות עם הריתמיקאית, שיהיה רק ריתמיקאית. יש את זה בגן, בגן עדן של 3-4, של 5-6, זה נגמר. הרמנו ידיים בגן, נכנסנו כיתה א', ידיים משולבות. ועד עכשיו נשארו ככה. שיא המנומסים, נחמדים. אפילו צדקה ניתן, זוכרים דיברנו שיעור שעבר. אפילו 10 שקל ניתן לצדקה, אל תגיד שאני לא טוב, אני בחור טוב. אז תעשה לי צבא, אז לא כשנראה לי ביניים. השיעור תיק לך משולב. המשיח, לא מבטר לך, לא מבטר לי. אין לשלב ידיים את זה. אין לשלב ידיים. ידיים צריכות להיות למעלה, צריכות להיות פתוחות, והן צריכות להיות בריקון. אז לכן עכשיו תבינו, שאתה יכול להיות באלף ואחת שיעורים לשמחה. ולהגיד, וואי, איזה כיף, אני בא לשיעור, מדברים על שמחה, וזה שמח ושמח, אבל תכלס, עוד לא עשית צעד אחד בשמחה. ואם אני אתחיל לעשות לך עכשיו סדנה בשמחה, אני אגיד לך, אוקיי, אז חבר'ה, תקום בכיסאות, ובוא נפתח ידיים והכל, אתם תראו פתאום איזה קשה זה. כי בעצם, אנחנו נמצאים בתוך החישוק של השכל, והשמחה היא מעל... מעל, מעל השכל. שואלתי שאלה כזאת, זאת אומרת, אני קוראת שאתה אומר מעל השכל, ואני ראיתי שדווקא שכל, אתה אומר לי דווקא מושג גבוה ונשמתי כמו שאת מזכירה. נכון, נכון. נכון. אז האמת שלא דייקתי במילים, באמת יותר מדייק, אז באמת שכל זה נשמה ושכל זה התבוננות פנימית, אבל אני לא רוצה להיכנס שם למושגים של פנימיות או של קבלה שלא יעזרו לך או לא יעזרו לי, אם אני אקרא לזה שכל, אני אקרא לזה מוחין, אם אני אקרא לזה חוכמה או בינה או דעת, זה באמת לא ישנה לך את החיים וגם לא לי, אז אין לנו מה לתת לזה. לא, אז עוד פעם, אני חושב שאני אקרא לזה במילים. אז לכן חשוב לי, וחשוב שכולכם כאן תהיו כזאת, כשאני מדבר, אני מנגן ניגון. אל תשמעי את המילים שלי. תשמעי את הניגון. עכשיו, אני אתן פה עצה גם לך, גם לכולם. גם למי שבבית וכותב. הרבה פעמים אנחנו שומעים שיחות או הרצאות ורקות, ואוטומטית הילדים נשלפים ואנחנו כותבים, נכון? ואנחנו לא רוצים להפסיד, כי יש פה רעיונות מאוד טובים, ומה הוא אמר? בואו נחזור על זה ובואו נזכור. אמרתי לכם את זה גם בשיחה הקודמת שלנו. לא כל כך חשוב שתזכרו מה שנאמר. חשוב שתהיו במה שנאמר, לא חשוב שתזכרו. כי כל פעם שאתם מתאמצים לזכור על מה דיברנו, כל פעם שאתם מתאמצים לזכור על מה דיברנו, זה הרגע שאתם לא חיים את מה שאנחנו אומרים. כל פעם שאתם מתאמצים לזכור על מה דיברנו, זה הרגע שאתם לא חיים. זה כאילו לקחת את הדברים שאני אומר ולהגיד, וואי, דברים שלך, מה זה מדהים? בוא נעשה מהם תמונה ונתלה אותם על הקיר. או. צריכים לך עצה. גם לגבי מסיכומים, עצה טובה. בואו ננסה, במקום לסכם שיעורים טובים, ננסה רק לרשום נקודות, ולהיות בתוך הניגון, רק לרשום נקודות, ובסוף השיעור או בבית, ניקח את הנקודות האלה והם יהיו התווים שלנו. את מכירה שלנו כשהיינו ילדים, היה לנו כיועצת לקבל את המספרים 1, 2, 3, לתוך קו, ואז היה לתת צורה? אז זהו. אז בוא נגיד שהעשר דברים שרשמת תוך כדי שיעור וההרצאה שאתה מקשיב, זה יהיו כמו 10 תווים, ואחרי זה אתה מותח קו. מה זה הקו הזה? בואו נעשה מדיבורים טובים תפילה. אם את תרשמי במחברת שלך שיעור של יום חמישי, אז יהיה לך רעיון ממש יפה להגיד אותו פעם. אבל זה כמו התמונה שלך בבית, שכשקנית אותה, מה זה התלהבת עליה, והיום את כבר שחררת לך שקחת את התמונה הזאת? ככה נחרץ גורלם של כל סיכומי השיעורים. אבל, אם תקחי 5 משפטים, 6 משפטים, כמה נקודות מהשיעור, ותרשמי אותם בצורה של מתפלל לבורא עולם על הנקודות האלה, ותשחילי אותם לתפילה, או תעשי מהתורה תפילה, את תחיי יותר את מה שנאמר. את הדברים העיקריים רק לרשום, ואחרי זה לפתוח אותם לא בצורה שכלית הסברתית, אלא בצורה של תפילה. למה היה מתארה הזאת? לגבי אני חוזר לציר המרכזי שלנו. למה? כיוון שככל שאנחנו משתמשים במילים גבוהות יותר, אנחנו מתרחקים מחיות. עשינו בעיה לעצמנו. יצרנו אווירה לעצמנו שצריכים לדבר בשפה גבוהה או אינטליגנטית, וכולנו מסתבכים בביצה הזאת. כאילו מי שמדבר בשפה פשוטה עממית של הרחוב, דיבור נקי, אבל בשפה פשוטה מדי, אז אנחנו אומרים וואי איזה בן אדם נחמד, שיהיה לחזק אנשים במחנה יהודה. מי שמדבר גבוה, שזה בעצם להגיד הרבה מילים אינטליגנטיות, אז אתה, בוא תשב, תהיה מרצה שלנו. סיבחנו את עצמנו. זה הביצה שעשינו לעצמנו. קבענו לעצמנו אווירה כזאת שצריך לדבר בשפה הרצאתית, והשפה הזאת היא בעצמה מרחיקה אותנו משמחה ופשטות וחיות. וכשאנחנו נשבור סוף סוף את המתח ההרצאתי הזה, ואת המתח האינטליגנטי הזה, ונרשה לעצמנו להתבטא בשפה פשוטה ולא מעובדת, אז אנחנו נתחיל להתחשמל מהדברים, ולהרגיש אותם, ולחיות אותם, ונצא קורנים מכל דיבור. אנחנו צריכים להקים תנועה בפייסבוק. מספיק לדבר באינטליגנטיות. מספיק לדבר עם מילים מבריקות. את המילים היפות אני יכול רק לתלות על הקיר, אני לא יכול להרגיש אותם. יש לנו משפיעים פה בדור, אני לא אזכיר את שמותם. משפיעים פה בדור שלנו היום, שהם מדברים בשפה הפשוטה הזאת. אנשים שיושבים אצלהם בשיעור על פי רוב, הם אנשים שלא גמרו בית ספר. אני אומר לכם, הדברים הכי עמוקים שאתם בחיים שלכם לא תשמעו, נמצאים שלנו. את זה תקבלו ממני. תזכרו, הדברים הגבוהים ביותר, הם נמצאים בשפה הפשוטה ביותר. ומי שמדבר פשוט, הוא מחביא את הדברים הגבוהים האלה. זו תשובה שנתתי לך עכשיו, יחס ללהגדיר או להסביר על מוחין, על שכל. נעזוב עכשיו את ההגדרה, ונבקש עכשיו פעם בתוך, נחזור לסדר ההרצאה שלנו, לסדר הדיבורים, לסדר להרגיש את הדברים. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על ריקודים. ואנחנו אומרים שהריקוד זוהי העצת העצות כדי להכריח להיות בשמחה. עד כדי כך שרבי נחמן בא ואומר, בחלק השני בליקוטי מוהר"ן, שזה חלק מתורות מאוד מאוד עמוקות, הוא אומר איזשהו משל כשרוצה לדבר על שמחה, על פי משל, כאשר אנשים רוקדים במחול ורואים בן אדם שנמצא מבחוץ ולא רוקד, אז הם חוטפים אותו למעגל השמחה ומרקידים אותו. אומר רבי נחמן, ככה צריך להיות הצרות שלך בחיים. בדרך כלל האדם, כל אחד יש לו את הצרות שלו, וכשהוא שמח בשמחה של החתונה, של החברה, שסוף כל סוף התחתנה בגיל 39, ובאנו לחתונה לשמוח איתה, אז הצרות שלי נשארות בבית, או איפה שאני יושב באולם, עכשיו הולכים לרקוד, והצרות, אומר רבי נחמן, אני מחכות לך שם, איפה שושב ליד הכינוח. תחזור אחרי הריקודים, חיכינו לך, אתה אבא שלנו, טק, קופצות אליך. אומר רבי נחמן, כשתלכי לרחבת הריקודים לרקוד, תקחי את הצרות שלך עלייך, כי את צריכה גם להרקיד אותן. אם את תרקידי את הצרות שלך, אז גם הן יתהפכו מיגון לשמחה. מה רבי נחמן בא ואומר? רבי נחמן בא ואומר שכשאנשים רוקדים, אז הם חוטפים בן אדם לתוך המעגל של השמחה. דרך הדבר הזה אפשר ללמוד עוד משהו שרבי נחמן רומז. רבי נחמן רומז שריקוד הוא חוטף אותך לשמחה. זה מה שאמרתי לכם גם בהרצאה הקודמת וגם כעת. אפילו אחרי דיבור של 20 דקות, חצי שעה, דיברנו על השמחה. עד שלא תגיעי בשמחה, את לא שמה. ואם את חושבת שאת שמה, את מדויינת. מתי אתה שם? כשאתה קם, שם שיר שאתה אוהב ומתחיל לרקוד. אז בנקודה הזאת אתה נוגע בשמחה. אבל לא לשמוע ולהאזין, לרקוד איתה. כלומר, אם אני שואל אתכם שאלות, תגידו כמה רקדתם השבוע, שלא הייתם בלי חתונות, זה לא נחשב. ואתם אומרים לי אפס, אז אני אומר לכם ולי, חבר'ה, אתם הייתם באפס שמחה השבוע. ואם אתם אומרים לי, רקדנו כל יום קצת, אז אני אומר לכם, אתם מתקרבים אל האנשים השמחים. ובואו אני אקצר לכם את התהליך מכאן עד הזמן שאנחנו עוד ניפגש. כל יום צריך לרקוד קצת. כל יום צריך לרקוד קצת. אבא, אני רוצה לרקוד. אני רוצה לרקוד. ואנחנו אומרים שלרקוד זה כמו לקחת כוס יין טובה של יין עתיק עתיק ולשתות אותה. טוב, זה אם אנחנו בדור שלנו זה פחות עם יינו, זה כסף לפעמים של אנשים בני 40-50, אז חדר זה כמו איזה דבר שאני לא אגיד אותו פה, אבל זה כמו צריך להיכנס יותר יותר לריקודים. אבל מה אמרנו? אמרנו שגם בריקודים יש לנו בעיה. בואו תנסו כל אחד אחד לזכור את עצמו איך הוא נראה כשהוא רוקד. אתם תראו בדרך כלל שהתנועות שלכם ושלי בריקודים הם די קבועות. כלומר, בואו נגיד שאת הולכת עכשיו לחתונה של החברה שלך, בסדר? נגיד שהחברה הכי טובה שלך שהזמינה אותך לזה, ובאמת חיכית ופרגנת לה במתנה 500 שקל עכשיו, ואתה יאללה קדימה, אני גם עכשיו אחר לרקוד בכיף, אני לא יכולת חינם, אני באתי עכשיו לחתונה. נגיד ששמו סוף כל סוף את הקצב שאת אוהבת לשמוע, ואת נכנסת. עכשיו, את לא נשואה נגיד, או אתה לא נשוי, וברור, אתה רוצה להתחתן. לא שאתה נשוי עם 5 ילדים, יש לך מה להפסיד, אתה רוצה להתחתן. אז כאילו, יש גבול כמה אני אתפרע ואני אשתתה פה, כאילו, אני לא חי עכשיו באיזו אווירה של סרט של הוליווד, ואני עכשיו פה אתחיל לעשות פה את כל התנועות שאני מכיר על הרצפה, נכון? אני רוצה להתחתן, פדיחה. בדיוק, זה הזמן צריך להשקיע. מה צריך להשקיע? גם כשאני רוקד, אני צריך לרקוד באינטליגנטיות. אתם מכירים את אלה שרוקדים באינטליגנטיות? לפעמים זה אנחנו. את יודעת מה זה לרקוד באינטליגנטיות? לגלות לך? לא צריך להגיד. אמרת, נגעת כבר. נמשיך הלאה.
אני לא רוצה.
לרקוד באינטליגנטיות זה לראות את עצמך רוקדת. אבל את לא שמה מראה. אבל את חושבת על עצמך. את רוקדת עכשיו. ואת חושבת על עצמך רוקדת. ותוך כדי, את אומרת, וואי, איך אני נראית כשאני רוקדת? איך אני נראה כשאני רוקדת? את לא רוקדת עדיין. קצת רוקדת. את קצת רוקדת. את עדיין לא רוקדת. אתה רוקד כשלא אכפת לך. אתה רוקד כשאת רוקדת לבד. אם יש איתך עוד אנשים, לא רוקדת עדיין. אם את לא נשואה, אם אתה לא נשוי, ואתה ניצב מסיבה, ואתה אומר, אני ארקוד אבל אני לא אעשה פדיחות, לא. עדיף תשאר עם הכינוח. אתה לא רוקד. אוקיי, אז קשה לי הכל. אז לא רוקדים במסיבות. סיבות זה המקום הכי לא לרקוד. הכי לא לרקוד. כי השם יודע שברגע שאתה יוצא למסיבה, 9 בערב אתה מסתדר בבית, הוא שם את האפטר שב, והיא מסתדרת את השיער. הרי מהשנייה שאת יוצאת מהבית, את נמצאת עם פה בדעת שלך, איך אני נראית, איך אני נשמעת, על מה את מדברת? מסיבה זה לא המקום לרקוד. מסיבה זה כן המקום לחזק אנשים, לשמח אנשים, לתת למען הזולת. זה לא מקום להיות עני. במסיבה אי אפשר להיות עני. אי אפשר. בדור חסר ביטחון, בדור שעוד לא מגלה את התפילה, ברגע שאתה נמצא עם 3-4 אנשים, אתה כבר לא יודע אם אתה מגרד בגלל שזה אינטליגנטי לגרד או בגלל שמגרד לך. כי כל אחד עושה את התנועה שהיא נראית ונשמעת הכי טוב. כשרוצים להתחיל לרקוד, אז קודם כל קונים MP3. ומורידים לשם את השירים שאוהבים. עכשיו, אם שומעים שירים של טרנסים ונגיד שזה מה שאוהבים, וזה אחלה לאהוב את זה, אוקיי? לא חייבים שהריקוד של טרנס הוא יבוא כמו שאנחנו מכירים שזה נראה. קחו פעם ריקוד של טרנס ותצאו לטבע. יכול לסותר, נכון? אתה אומר טרנס וטבע לא הולך ביחד. כל הטבע בטח הייתי לוקח איזה מוזיקה קלאסית, איזה חלילים, איזה פסנתר. אבל זה לא הניגון שלכם. אולי זה הניגון של החכמים. החכמים הם אוהבים לשמוע פסנתר וכינור וגיטרה. יש להם שם כל מיני מחשבות חכמות. אנחנו האנשים הפשוטים. אלה שאוהבים לשתרקות המזרחי או את הטרנסים, שזה מוזיקה מאוד מאוד נמוכה. אבל תזכרו, משיח זה בנמוך, נמוך, נמוך, נמוך. אז ב-MP שלי יש או מזרחי או טרנסים. מצוין. אני נוצא את זה הפעם לטבע ולבד. שימו את האוזניות, תעלו על הגבעה, קצו לתוך הפרדס. בוא נבין, מה, לא? אני דווקא באתי לא מקומי, אני מאזור אחר, שם זה לא נגמר. אבל פה נורא צריך גאה, אם את שמה, אם את עוצרת, כאילו נגיד שנתקעת, את נוסעת על גאה, תעצרי את הרכב בצד, שימי את המשולש כאילו נתקעתי, שימי את הדאבל 4, אני תקוע, וכנסי לפרדס. נכון, ואין שמי מזיק, נכון, נכון, לא מזיק, צודקת, 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 אוקיי. עוד שיעור, איפה יש מקומות טובים בשביל זה? זהו. האמת שבשביל לרקוד צריך לצאת פה גם מהטריטוריה כאן. אני לא מקומי, אתה לא בדיוק יודע בדיוק איפה יוצאים פה טריטוריה, סומך עליכם שתסתדרו עם זה. אבל אם אנחנו ממשיכים הלאה... אני גר באזור דרום, יותר כיוון החברון. אז אם אתה רוצה לרקוד, אז מה משהו פה? זה במקום של אין אנשים. במקום של אין אנשים. אתה שם את האוזניות האלה. והדבר הנוסף שאני אגיד לכם, בטח מי שרוקדת יודעת את זה, לא צריך לרקוד כפי שחושבים שרוקדים, השיר בעצמו הוא מרקיד. זאת אומרת, הניגון הוא גורם לבן אדם להזיז את התנועות. כלומר, יש ניגונים שאתה מגיע, שאתה עזם, שאתה ראיתם את הריקודים של האתיופים, מכירים את הקצב שלהם? הם מאוד מזיזים את הכתפיים. חזק, נכון? ממש יפה. כי הריקוד שלהם מאוד נוגע לאיבר של הכתפיים. יש מקומות שהריקוד הוא נוגע לרגליים, יש מקומות שהניגון הוא נוגע עכשיו לאצבעות, יש מקומות שהוא נוגע גם לאוזניים. אתם יודעים להריק את האוזניים? לא, כי אני לא יודע, אבל יש כאלה שיודעים לעשות את זה. אז יש כאלה מקומות שזה גם נוגע לשם. בואו ננסה לקחת הפעם את ה-MP3 עם השירים שאנחנו אוהבים, ללכת לבד למקום שלא אכפת לנו לרקוד חופשי, לשמוע, ולא להיות בלחץ על הלרקוד, אלא לתת לשיר להרקיד אותנו, ואיזה שאיברים שיזוזו אצלנו, זה הריקוד שלנו. ואז אתה מגלה ריקודים חדשים. אז אתה מתחיל לרקוד. רבי נחמן אומר שכל התורות שלו בעצם, בליקוטי מוהר"ן, זה תורות שיש להן ניגון וריקוד. זה תורה, ספר, הנה, דפים, הכל, מה זה ניגון וריקוד? אלא שבעצם, אני זוכר שאמרנו בתחילת השיעור, שניגון זה מגיע מהמוחין של הבן אדם, מהמחשבה. שתי שמגבות. ניגון מגיע מהשכל, מהראש, מגיע מכאן, נכון? אז התורות של רבי נחמן, הוא בעצם משך אותם גם מעולם של ניגון. יותר בעמקות. ניגון הוא מאוד מאוד קשור לעניין של קו זכות. מה זה בעצם קו זכות? הלימוד העמוק ביותר בעולם זה הלימוד שנקרא לדון לקו זכות. מה זה לדון לקו זכות? ותראו למה זה הלימוד העמוק. כי לימוד רגיל שאתם ואני מכירים, זה לימוד שאני פותח ספר ואני בונה איזשהו משהו. אחד ועוד אחד שווה שתיים, יש שתיים? שתיים ועוד שתיים שווה ארבע ואנחנו מתקדמים. זה לימוד. אז זה לימוד ברור, זה סולמות. למה לימוד קו זכות זה יותר עמוק? כי לימוד קו זכות זה למשל, למשל, נגיד שאני לא בקשרים מספיק טובים עם אבא שלי. אוקיי, גדלתי בבית של ההורים שלי, נגיד שאני לא מספיק טוב, קשר טוב עם אבא שלי. למה? כי נגיד אבא שלי הוא, כל פעם שאני נפגש איתו, הוא שופט אותי, הוא אומר לי מה אני צריך לעשות, ואני כבר עברתי את גיל ה-20, ואני יודע מה אבא שלי ככה זה, אוקיי. עכשיו, אני כבר מכיר את אבא שלי ישר, והפוך, או אחת אומרת עצמה, אני מכירה את אבא שלי, כבר ראיתי איתו, כבר ראיתי, הוא כבר עשה את הפדיחות, הוא כבר פה ושם, אני מכירה את ההורים שלי. צריך להסתדר איתם, אני חיה בבית, או שאני מתגשת איתם בשבתות, או משהו כזה, זה ההורים שלי, אני הבנתי, אני צריכה להסתדר איתם. אז אני בעצם חי עם ההורים שלי במצב שאני יודע עזדיהם, אני לא מסכים עם זה, עם הצורה שאבא שלי או אמא שלי מתנהגת, אבל כאילו זה ההורים שלי ואני צריך להמשיך עם זה. נגיד שזה היחס שלי עם ההורים, בסדר? אם את לומדת את הלימוד העמוק ביותר בעולם, שהוא הלימוד של קו זכות, אז את צריכה להתחיל לחפש על אבא שלך, למה ההתנהגות שלו התנהגות שהיא כל כך מחויבת, שהוא חייב להתנהג ככה, ואיך המילים האלה שהוא אומר לך, שאת ממש מצורמות לך באוזן, הם בכלל שירים שהוא שר לך. תחשבי על אבא שלך, שותן לך כל השיחות מוסר שכבר אני מזמן כבר לא רוצה לשמוע. אז אם את לומדת לימוד של קו זכות, זה לימוד שאת מצליחה להבין שוב פעם, למה אבא שלך חייב להגיד את זה בגלל מה שהוא, ואת כבר שומעת בזה ניגונים ערבים לאוזן שלך. זה נקרא לימוד לקו זכות.
זאת אומרת, כדי כך להפוך את זה ממש נעים לך להקשיב לזה.
יפה מאוד. או נגיד שאת בזוגיות. נגיד שאת בזוגיות. אז פה הדוגמאות הן אלף אלפי אלפים. הבעל או האישה אומרים משהו ואתה שיח רגיש והאישה לא שקרה מספיק מילים ואמרה את מה שהיא אמרה. אם אתה דן לקו זכות אתה מצליח להבין למה היא חייבת להגיד את המילים האלה, אין לה בחירה בכלל. אני לא יכול להסביר את זה. שאת המילים האלה היא הייתה חייבת להגיד לך, והמילים האלה הן בכלל לא צורמות, הן בכלל שיר שישר לך באוזן. שמע, נכון? בכלל, על מה אתה מדבר בכלל, נכון? יפה. אז כל מה שאם אתם שומעים מעניין וזה נראה לכם על מה אתה מדבר, תדעו לכם שאני מדבר בעצם מהמקום שנקרא משיח.
אני לא,
אי אפשר ליישם את זה. מאוד מאוד קשה. אתן לך עצה פשוטה. אני לא אעבוד עלייך, אני אגיד לך את האמת. אי אפשר בשום ספר ללמוד את זה. אי אפשר ללמוד בשום ספר איך עושים את זה. זה רק ליצור לשם ולהגיד, אבא, תעזור לי, למה אני פשוט רחוקה מזה לגמרי, לגמרי, לגמרי. אם אתה לא מוריד לי את הלימוד הזה ואיזו השראה, אין סיכוי שאני נמצאת שם בכלל. אין סיכוי. זה הבן זוג שלי, אני חיה איתו, אני רואה אותו, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. שמעתי בשיעור, לדעו לקו זכות. אין סיכוי שאני מגיעה לזה בכלל. כשתגידי את זה בכנות, קבלי את זה מתנה משמיים. זה אי אפשר ללמוד את זה, איך עושים את זה. כי אם אני אלמד אותך איך עושים את זה, אז עד איפה הגעתי? עד 49, עד ממתת, עד השכל. ואתם זוכרים? אנחנו כבר רוצים להגיע לעולם של המשיח, לעולם של הנון. הלימוד של הקו זכות, זה שרואה את האנשים שאתה הכי לא מתחבר אליהם, או בסיטואציות האלה שלא מתחבר אליהם, ואתה הופך אותם לגמרי, זה משהו ש... בוא, זה הפוך לגמרי. זה משיח. כל פעם שאת אומרת לעצמך, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. זה לא הגיוני. זה משיח. לא הגיוני. זה נון. זה הפוך לגמרי. זה לא הגיוני לרקוד. מתי רוקדים? כשחתונה יש. כשיש חתונה או בר מצווה, אז רוקדים. מישהו ירקוד פה עכשיו, אז אחד יגיד, בוא נה, הוא לא נורמלי. ואחרת תגיד, אני רוצה להיות כמוהו. יש לי בבית חבר שספר לי בדיוק הבוקר, כשחלתי שיעור ולמדתי את הדיעת הנושא. הוא אמר לי באמת שהוא היה פה איזה שובט קפה בתל אביב, שמע איזה שיר, והוא בא משחקן, הוא פשוט קם ברקד. אנחנו מציינים בכזה עידן, שבא עליו איזה אחת שיושבת שם בבית קפה ואמרה לו, איך אתה עושה את זה? פעם אחת, נתתי איזה שיעור באיזשהו מקום בירושלים, והתחל את השיעור, אני רוצה להגיד לכם את הסוד העמוק ביותר. אני לא אשכח את זה עד היום. אחד הסטודנטים בא ואמר לי ישר, אולי אתה רוצה להגיד לנו איך מתמודדים עם המחשבות? אמרתי לו, וואי. האמת היא שזה לא מה שאתה רוצה להגיד, אבל אתה צרף על הנקודה של החיים. זה הבעיה של החיים, המחשבות. ריקוד זה מעל המחשבות. תבינו, לרקוד זה הכי לא הגיוני. הכי לא הגיוני. כל ריקוד שהוא הגיוני הוא לא ריקוד. ריקוד על חתונה, ריקוד על בר מצווה, הוא לא הגיוני. את רוקדת עם הרבה אנשים, זה שם הרבה אנשים, ו... לרקוד עכשיו סתם, זה לא הגיוני. אבל פה אתה מתחיל משיח. פה מתחילה הגאולה שלך ושלי. פה את מתחילה להיכנס לשמחה שהיא רחוקה, רחוקה, רחוקה מאיתנו. בריקוד. יפה מאוד. מה התכוון שבאתי ניגון קשור לקו זכות? התחלתי לזה שרבי נחמן אמר שהתורות שלו זה ניגונים וריקודים. אז בעצם, רבי נחמן הוא יהודי שזכה משמיים להגיע למצב כזה שהוא הצליח לדון כל כך הרבה אנשים לקו זכות. תבינו, קו זכות זה דבר מאוד יפה, לדבר קו זכות, קו זכות, קו זכות. אבל כל אחד והכלי שלו. תראי, זה גם תלוי בניסיון החיים שלך. בוא נגיד שאת עובדת בכפר נוער. אוקיי? בוא נגיד שאת עובדת בכפר נוער. לא יודע אם יצא לך פעם לעבוד בכפר נוער, או אם מישהו מכם היה עובד סוציאלי או משהו כזה. אבל תראו, הרבה אנשים שהם עובדים סוציאליים או עובדים בכפר נוער, יש להם הרבה יותר סלחנות והבנה, והרבה תופעות שאת ואני רואים בחברה, למה? כי מי שנמצא בכפר נוער ורואה את התופעות שהוא רואה שם, ורואה גם את הגילויים, אז הוא רואה את המשוגעות, אבל הוא גם רואה את הרחמים. ואז העיניים שלו מתרגלות לזה, וכשהוא רואה דברים בחוץ, הוא לא נבהל. לעומת זאת, אחד שלא עבד בכפר נוער, או שהוא לא עובד סוציאלי, או שהוא לא מתעסק עם מקרים קשים בחיים, הוא רק רואה איזה משהו שלא מתאים לו, בהתנהגות של אנשים ישר הוא נדלק. נכון? אז אחד שהוא עובד בכפר נוער, או שהוא עובד סוציאלי, הקו זכות שלו הוא יותר גדול ממך וממני. למה? כי הוא מתעסק עם אנשים כאלה, זה גדיל את הקו זכות שלו, הוא יכול. אבל עכשיו אני אקח את ההוא שעבד בכפר נוער, ואני אראה לו מקרים שכפר נוער הרבה יותר קשה ממה שהוא עבד. יכול להיות שאפשר הוא יגיע לדינים ולכעס, ויהיה לו קשה להכיל את זה. כי הוא לא תרגל את זה. אז רבי נחמן מבחינתנו, הוא אחד כזה שהוא היה בכפר נוער הכי פטלי. זה אנחנו. אנחנו בכפר נוער הזה. אנחנו כולנו בכפר נוער. ואנחנו המקרים הכי פטליים. ישב שם לפני 200 שנה וראה אותך, אותי ואותך. זה המקרים הכי פטליים. לאף אחד אין סבלנות עבורנו, אלא אם כן אנחנו מתנהגים בדיוק כמו שהוא רוצה. אם אנחנו מדברים כמו שצריכים לדבר, מתלבשים כשצריכים להתלבש, מתנהגים כשצריכים להתנהג, יש כרטיס כניסה. אם לא, שחרר, שחרר. רבי נחמן הוא האחד שהיה לו את הקו זכות הכי, 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 הכי גדול. בגלל שהיה לו את הקו זכות, אז הוא ראה מקרים קשים, ואת המקרים הכי הכי קשים שהיו אנשים, ואפילו צדיקים, שאמרו, אני כבר לא יכול לראות את זה, אני לא יכול לראות את זה, אל תראה לי, אני לא יכול לראות. אני לא יכול לראות את האישה הזאת, אני לא יכול לראות אותו, אני לא יכול. הוא אמר, אני רואה, ואני אצליח להפוך את זה. איפה הוא הפך את זה? הוא לא הפך את הבן אדם, הוא הפך את זה אצלו. אז לא שהוא הפך את זה אצלו, כל פעם שהוא הפך, הוא קיבל נקודה. אז הוא קיבל עוד נקודה, אז הוא קיבל עוד נקודה. ואז הוא ראה פה איזושהי שיטה. עוד מקרים קשים ועוד מקרים קשים. בורא עולם מוריד אותנו, המקרים הקשים פה לעולם הזה. רבי נחמן ראה את המקרים הקשים האלה. הפך אותם לקו זכות, ואז הוא חיבר מקרה קשה לי, מקרה קשה לי, מקרה קשה, ועשה את זה כמו שיטה. זה הפך לניגון. כל יקודי מוהר"ן זה בא אצל רבי נחמן בגלל שהוא כל כך דן אותנו לקו זכות שהוא פשוט ליקט. עכשיו תבינו את הסוד הגדול, למה הוא קרא לספר שלו ליקוטי מוהר"ן? הוא קורא לו תורות מוהר"ן. מוהר"ן זה מורנו הרב נחמן. למה הוא קרא ליקוטי? למה הוא לא כתב סדר מוהר"ן? או למה הוא לא כתב לספר עבודת הלב? ברסלב, עבודת הלב. כי הוא ליקט, ואיזה הוא ליקט? אותך ואותי.
זה בעצם מסביר מה שאמרת,
שעל ידי זה, שבנים, הזכות, הזכות, זה בעצם תורם לך, זה בעצם שביש לך. נכון. כי זה מביא לך, מעלה לך את הסף, של היכולת הכלה, ושל הקו זכות. נכון. אבל מה שאנחנו אומרים כאן כעת עכשיו, שבעצם התורות בליקוטי מוהר"ן, הם באו מקו זכות אדירה, שרבי נחמן הצליח להיכנס לנשמות הכי מלוכלכות, להפוך אותן, ואז יצרנו ניגונים. הניגונים האלה התלבשו באותיות שאתם רואים בליקוטי מוהר"ן, אבל זה לא נגמר בניגון, זה עושה ריקוד. לכן האנשים של רבי נחמן הם רקדנים. יש מקומות אחרים שאנשים של הצדיק הם עוד מתבוננים, הם שרים, הם מספרים. האנשים של רבי נחמן הם רק דנים. לכן הם כל היום רוקדים. ואם לא כל היום רוקדים, אז הם רוקדים 5 דקות. אם הם לא רוקדים, הם מרגישים אצל עצמם שמשהו לא בסדר שהם לא רקדו. כי מי שמכניס לתוך הדם ליקוטי מוהר"ן, הוא מתחיל לרקוד כי זה מרקיד אותך. בתוך זה, אנחנו כמעט מסיימים, אנחנו רואים את העצה הזאת. ליקודים, זוהי העצה כמעט הבלעדית, שתתחיל לחבר אותנו באמת לשמחה. תראו את זה בלשון של רבי נחמן, אומר את זה פה בליקוטי עצות. ריקודים של מצווה, כגון ששותה יין בשבת ויום טוב, ובחתונה של מצווה, או בשערי סעודת מצווה, ושותה במידה וכוונתו לשמיים, לזכות לשמחת ישראל, לשמוח בשם יתברך אשר בחר בנו מכל העמים, ונתעורר לשמחה על ידי זה, עד שנמשך השמחה לתוך הרגלים, דהיינו שמרקד מחמת שמחה, על ידי זה מגרש החיצונים הנאחזים בהרגלין, הוא ממתיק ומבטל כל הדינים, וזוכה לקבל כל הברכות. וההתלהבות הזאת של הריקודים, היא אישה ריח ניחוח להשם. אישה ריח ניחוח להשם. אבל אנחנו אומרים בעצם שכשאתה רוקד, אתה בעצם שורף את עצמך כמו קורבן על המזבח. תראו את ההמשך. אבל מי שמרקד בהתלהבות היצר, מבחינת יש זרה. מי שבא למסיבה, וכדי להיכנס למסיבה הוא צריך לקחת איזה טריפ. מי שבא למסיבה, והוא לא לוקח את הכוסית שעושה את הראש טוב, הוא לוקח את הכוס החמישית, אז הריקודים עוברים ליגה, או יורדים ליגה. אז במקום הזה, כשאתה רוקד בהשפעה של סם, כשאתה רוקד בהשפעה של אלכוהול שהוא יותר מהעמידה, אתה רוקד, ואתה רוקד עם מה שאומר פה, עם התלהבות של יצר, לא של נשמה. יש יצר, יש נשמה. כשאתה רוקד עם סם, אתה רוקד הכי טוב במסיבה, אתה רוקד עם יצר. אומר רבי נחמן, זה בחינת אש זרה. אש זרה. ריקודים זה אש. אתה מרקיד את עצמך, אתה עכשיו שורף את עצמך בקדושה לפני בעולם ועולה למעלה. הריקודים מבעירים אותך, אתה עולה למעלה. אבל כשאתה שם יותר מדי יין או יותר מדי חומרים על הריקודים האלה, זו אש, אבל היא כבר זרה. יש שם כבר יצר. אז כבר לא יכול לפעול את אותה פעולה. מסיים רבי נחמן, והיין ששתה הוא בחינת יין המשקר שמשם אחיזת החיצונים חס ושלום. הוא מתמלא דינים. ואז הוא רוקד טוב, אבל הוא רוקד בכעס. הוא רוקד בכעס. ולא ריקוד טוב. אנחנו צריכים לרקוד קצת טוב. אז בשבת, כוסית קטנה של יין, שיקבל מצב רוח טוב על סעודת שבת. ולרקוד. רבי נחמן בא ואומר, ריקודים נמצא, ריקודים זה קדושה, ממתיקים הדינים כמו פדיון. דינים, הסברנו מה זה דינים, דינים זה המחשבות. כל פעם שיש זה, זה המקום הזה של דינים. דינים, הרגשות שליליים, כעס, הרבית, מתחיל במחשבות. כשרוקדים, לא רוקדים עם שכל. זה מה שאמרנו בתחילת השיעור, הריקוד הוא משארנו, הוא מעל השכל. כדי לרקוד, ונסכם את זה כאן, זו העצה שלנו, כדי לרקוד, מתחילים קודם כל לא לרקוד עם אנשים. אחרי שנבנה את הריקוד שלנו במקומות שקטים, עם המוזיקה שאנחנו אוהבים, פה, באוזניות, בשקט, באמצע הפרדס, באמצע היער, באמצע הגליל, שנרקוד שם, או בבית, בבית, נכון, חבר'ה, בטח. כשנרקוד שם, נתחיל לתרגל את הריקוד שלנו. ואז יהיה דבר מדהים. מי שיתחיל להרגיש את הריקוד שלו, כשיבוא למסיבה, הוא כבר זהו. הוא כבר לא ירקוד בכלל, כמו שכולם עובדים. הוא פשוט ירקוד, כאילו אף אחד לא נמצא. וזה אני מבקש שתיקחו עד לפעם הבאה. את צריכה לרקוד כאילו את לבד. אתה צריך לרקוד כאילו אתה לבד. כשנרקוד כאילו אנחנו לבד, אז באמת אנחנו נתחיל לגעת בשמחה. מה למעשה עושים? מהרגע, מי מהיום, מי מחר? רושמים על המקרר. רקדתי 5 דקות היום? ה-MP3 תלוי על המקרר, עם השירים שהורדתי. אני לא מחפש להרגיש את זה, להתחבר. זה לא. זה כמו שצריך לצחצח שיניים. אני רוקדת 5 דקות. סוגרת את החדר, שביטת הטלפון, שם את האוזניות, המוזיקה שאני אוהבת. לא בלחץ לרקוד. תני למוזיקה, תן למוזיקה להרקיד אותך. תן לה שהיא... לא צריך את כל הגוף. מה שזה מזיז אצלך זה מצוין. מה שזה מזיז אצלך זה מצוין. 5 דקות. עוד 5 דקות. עוד 5 דקות. ואז השבוע הבא, אתם בנים יעצור שמחים.
נעשה
מסיבה? בסוף זה יעשה
מסיבה. אני רואה את הצבות במראה שחורה, בדיקון, זה המצב הזה, פתאום...
זה עוד נקודה, שאת הצבות ואת המראה שחורה לוקחים לתוך השמחה, זה עוד נקודה שלא דיברנו כעת.
אמרת?
הזכרתי את זה, אבל לא הרחבתי בזה. כעת אבל מה שאני מבקש שתיקחו, ואני אקח אותו, שתקבלו על עצמכם רק 5 דקות. רק 5 דקות, הם חברים של ה-MP3 ורוקדים לבד ולא שואלים איך זה עובד, כמה זה עובד, כי אמרתי לכם זה משיח. עושים את זה כי מוכרחים לרקוד, ואז באמת נהיה הרבה יותר שמחים. שיהיה שבת שלום.
שבת שלום.